אנחנו ממשיכים את החלק השני של פרק נוני בתהילים. סיימנו פרק תתווה וראינו שדוד המלך מדבר על אותם אנשים שהם אולי בעבר היו הידידים שלו, אוהבים שלו, דיבר על דואג ועל אחיתופל, איך שהם הפכו להיות בדיוק ההפך, האסונים שלו, וכמה זה קשה לו, וכמה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, כפי שנראה בהמשך, שייתן מפלה לכל אלה שהם באים נגדו. זה מתחיל מפסוק צד זין. אומר ככה, יסי מוות עליימו, ירדו שאול חיים, קיראות במגורם בקרבם. יש כאן ביטוי של כללה על האויבים, שהקדוש ברוך הוא יסי, יסי זה כמו שאומרים יגרה, יגרה אליהם את המוות. הוא משתמש באותו לשון שכתוב על קורח ועדתו שנבלעו באדמה, אז הוא אומר, משתמש באותו דימוי, ירדו שאול חיים, דהיינו שהתבטלל כל העצות שלהם וכל מהותם, כי הסיבה למה הוא מבקש בקשה כזו, כי הוא אומר בתוך קרבם, בתוך תוכם, מה מתגורר, מה נמצא, במה הם חיים כל הזמן רעות, דברים לא טובים, לכן הדרך היחידה לבטל את כל זה, זה על ידי שידעו שאול חיים. לעומתם, אומר פסוק יזיין, אני אל אלוהים אקרא ואדוני יושיעני. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא אומר על עצמו שהוא בטוח שהקדוש ברוך הוא בוודאי יושיע אותו ויעזור לו וישמע את תפילתו. מתי הוא מתפלל? פסוק יצחת, ערב ובוקר וצהריים, השיחה והמה וישמע קולי. מה הפשעת הפשוט? שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל שעה, היינו בכל היום, תמיד הוא מתפלל, והמה, הכוונה היא שמתפלל בכל רם, בכל גדול, וישמע קולי, הוא בטוח שהקדוש ברוך הוא שומע את קולו, בטוח שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו שלוש פעמים ביום. בעניין הזה יש התייחסות מעניינת, איך אנחנו מסתכלים על שלושת התפילות, איך הסדר שלהם. האם הסדר של שלושת התפילות מתחיל משחרית, מנחה וערבית או השלישי, כמו אברהם, יצחק ויעקב, או שהסדר של התפילות זה ערב, הבוקר, צהריים, דיינו מתחילים מערבית, ומנחה הוא האחרון. אז שני הסדרים נכונים, וההבדל ביניהם, יש שתי אופנים איך להסתכל על המהות של התפילה. ובהקדים, בלשון הגמרא כתוב שבקודשים, דיינו כשמקריבים קורבנות בבית המקדש, אז יש כלל שהלילה הולך אחרי היום. בקודשים, אתה מקריב קורבן בבוקר, אז הלילה שיבוא לאחריו הוא המשך של אותו יום, המשך הקרבת הפדרים ואיברים, או המשך אכילת הקורבן. הלילה הוא המשך של היום. דיינו, הסדר הוא בוקר, צהריים, ואז מגיע ערב. אבל במעשה בראשית, בסדר בריאת העולם, זה הפוך. ואי ערב, ואחר כך ואי בוקר. אז גם בתפילה של יהודי, יש שתי אופנים איך מתייחסים לתפילה. אפשר להתייחס לתפילה כמו קודשים. תפילה זה עבודת הלב, עבודה רוחנית, פנימית. אז כמו קודשים, כשהתפילה היא כמו קודשים, אז הסדר הוא שחרית, מנחה וערבית. אבל יש בתפילה גם כן משמעות של בקשת צרכיו. אתה מבקש פשוט מה שהוא צריך, מה שחסר לו, שזה נקרא מעשה בראשית, סדר העולם. אז זה הולך ערב ובוקר וצהריים כסדר העולם. וזה הסדר שהוא מביא כאן, זה כפי הסדר של מעשה בראשית, שזה בקשת צרכיו של האדם. פסוק יוטט. פדה בשלום נפשי, מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. פשט הפשוט, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, הרי בעבר, עד היום פדית אותי בשלום, כל הבעיות שהיו לי, אז אני מבקש ממך שגם עכשיו אותו דבר, תבדה אותי ותוציא אותי בשלום מהצרה החדשה שנפלה עליי. מקרב לי, מה הכוונה מקרב לי? שני אופנים, על פי הפשט. מקרב לי, לשמור עליי שלא יהיה קרב, שהם לא יבואו נגדי האויבים שלי, או הפוך, מהקרב שכבר הגיע אליי. האויבים כבר לוחמים איתי, אז תציל אותי, לשחרר אותי מהבעיה הזו, כי ברבים היו עמדי. גם פה על פי הפשט, או שהוא מתכוון לנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה איתו עד היום, אז היו עם הדור נפלאות רבות שהקדוש ברוך הוא עזר לו עד היום, הוא מבקש שאלה שיהיה נס ופלא, או שרבים הולך על האנשים, היו הרבה אנשים שבאו לעזור לי, באו להתפלל לשלומי, כמו שחזל אומרים, שכשמדובר במלחמת שאבשלום הלך נגד דוד המלך, אז הלשון שאפילו אנשי אבשלום, הם התפללו בעצם לניצחונו של דוד, אז זה הכוונה כי ברבים היו עמדי. על הפסוק הזה, אם נסתכל ונחפש על פי הפנימיות ועל פי חסידות, אפשר לדבר על זה לבד שעות רבות, כי יש ריבוי עצום של מאמרי חסידות שמדברים על הפדה בשלום נפשי. נגיד ממש על קצה המזלג רק 2-3 נקודות. נקודה אחת מודגש שהפדה, המיוחד בפדה הזה שזה בשלום. דהיינו, יש פדיעה באופן כזה שצריך ללחום עם המנגד, ובסוף הוא נכנע ועוזב את השיטה של הלחימה. ויש אופן כזה שהמנגד מתבטל מראש, הוא לא צריך ללחום איתו, הוא פשוט מרים ידיים ומתבטל, זה נקרא שזה בשלום. דוד המלך מבקש שהפדה יהיה בשלום, שזה יהיה בלי צורך להילחם איתו. אפשר להסתכל כאן עוד נקודה מאוד חשובה, כמו שאמרנו זה גם בפשט, פדה לשון עבר. תמיד שיהודי בא לבעיה מסוימת, נתקל בסיטואציה שהוא לא מוצא לעצמו איך אני יוצא מהמצב הזה, אז הוא צריך לדעת ולהאמין, פדה בשלום נפשי, הקדוש ברוך הוא כבר פדה אותי. עוד לפני שאני רואה את הבעיה, הקדוש ברוך הוא כבר הוריד את הבעיה. כרגע אני צריך רק לעבוד על עצמי עם הביטחון והאמונה, כדי שאכן אני אראה באופן מוחשי את הפדיעה שהיא בעצם כבר קיימת. זה המבט הפנימי שיהודי צריך להסתכל. יש נקודה שלישית שמופיעה בהרבה מאמרים, ושחזל אומרים, בשתי אופנים איך לקרוא את הפסוק פדה בשלום נפשי, מי אומר את זה למי? האופן הפשוט, זה היהודי אומר לקדוש ברוך הוא, אתה הקדוש ברוך הוא, פדית אותי בעבר, תבדו אותי בעכשיו, אז מי שנמצא פה במצב צער ובעיה זה האדם, והקדוש ברוך הוא צריך לבדות אותו. יש משמעות נוספת שגם כתוב בחזל, שפדה בשלום נפשי זה הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי. הוא אומר ליהודי, אני רוצה שאתה תבדה אותי. יש מצב של גלות, בזמן הגלות כביכול הקדוש ברוך הוא נמצא במצב של שכינתה בגלותה, ועל זה חזל אומרים, כל העוסק בתורה בגמילות חסדים, הוא מתפלל עם הציבור, וזה מרומז בפרטים של הפסוק כאן, שלושת הדברים הללו, אדם שעוסק בדברים האלה, אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? הוא מעלה עליו, כאילו פדעני לי ולבניי מבין האומות. אז הפדה בשלום זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שאתה תבדה אותי מהגלות, על ידי זה שאתה תפעל בדברים הללו. יש לסביב את זה רבים, עניינים נוספים רבים, אבל תן לחכם ויחכם עוד, אפשר לראות זה במאמרים. שיח הלאה, פסוק חף. ישמע אל ויענם ויושב קדם, סלע. אשרן חליפות למו, ולא ירו אלוהים. פה הוא ממשיך לבקש מהקדוש ברוך הוא, על אלה שהם באים נגדו. שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה ויענם. ויענם יש שתי משמעויות בפשט. יש משמעות אחת, שהאבן עזרא אומר, ויענם מלשון עינוי. דהיינו, שהקדוש ברוך הוא יבקש את התפילה, והוא יגרום לאלה שהם נגדו, יענם, יעשה אותם לעניים, ישפיל אותם. זה אופן אחד איך להבין. אפשר להבין גם באופן אחר, שהרי קודם הוא אמר שהרבים היו עמדי. הרבה אנשים באו להתפלל, לעזור לי. אז הוא אומר, ישמע כל, שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה של אלה שבאו לעזור לי, ויענם, והוא יענה לתפילה. שתי משמעויות מה זה ויענם. ועוד כינוי לקדוש ברוך הוא שהוא נקרא יושב קדם. הקדוש ברוך הוא יושב על כיסו מאז ומקדם, זה עוד כינוי על בורא עולם. ואז הוא ממשיך ומסיים את הפסוק, מה הוא אומר על אלה הרשעים? אומר עליהם שני דברים, אשר אין חליפות למו. אשר אין חליפות למו, גם מזה אפשר להבין בשתי אופנים. או שהוא מתפלל שלא יהיה להם תחליף, דהיינו לא יהיה להם המשך, דהיינו שיגמרו הרשעים האלה, וזהו, עם זה זה ייגמר העסק. אפשר גם להגיד שמדבר כאן על ההנהגה שלהם, הם מתנהגים בצורה כזו שהם לא מחליפים את ההנהגה שלהם, מאז הם מתמיד הם כאלה. אין, יש לפעמים אדם נכשל באיזה רוע מסוים, אבל מחר הוא משנה, הוא מחליף, הוא חוזר בתשובה, הוא נהיה אחר. אין חליפות למה, לא מחליפים את הדרך שלהם, ולא ירו אלוקים, אין להם מירת שמיים. פסוק חף א', שלח ידיו בשלומיו, חילל בריתו. הרי הוא דיבר על אותו אחד שהוא היה בעבר ידיד שלו, של דוד המלך, ועכשיו הוא הפך להיות הפוך אויב שלו, אז זה אומר, הוא שלח ידיו בשלומיו, הוא לקח את אנשי שלמה, אלה שהם היו קרבים אליו, שהיה ביניהם ברית של חיבה וקירוב, כמו שהוא תיאר קודם, איך הוא הלך ביחד עם אחיתופל, בצורה של קרבה גדולה, וחילל בריתו, עכשיו מה הוא נוהג? הוא חילל את הברית שביניהם, ועושה בדיוק להפך. יש כאן על הפסוק הזה, אמרה מפורסמת שאומרים על אנשים שמדברים נגד צדיקים, שלח ידיו בשלומיו, מי ששולח את הידיו, או פיו, מדבר נגד שלומיו, נגד הקדוש ברוך הוא, נגד הצדיקים, נגד גדולי ישראל, סימן שחילל בריתו, סימן שיש לו פגם בעניין הזה של הברית, וזה מראה על המהות של האדם שמסוגל לדבר נגד שלומיו. פסוק חב ב', ממשיך לדבר על הרוע של אותם אלה שהם כאילו ידידיו, אבל באמת הם נגדו. הוא אומר ככה, חלקו מחמאות פיו וקרב ליבו, רקו דבריו משמן, ועם הפתיחות, מה הוא אומר? בפה שלו הוא מדבר דברי חלקות וחנופה, מחמאות, גם במובן שאנחנו היום משתמשים מחמאה, זה נשמע מילה נעימה לאוזן, וגם דבריו חלקים יותר מחמה שהיא חלקה. חלקו מחמאות פיו, דברי פיו חלקים מאוד, אבל באמת הוא קרב ליבו. בלב שלו הוא מחפש מלחמה, הוא לא מחפש את הטוב כפי שזה נשמע בדיבור שלו. אותו דבר, רכו דבריו משמן. המילים שהוא מדבר הם נעימים ונוחים לשמוע, מחליק כמו שמן, מה שנקרא, אבל ועם הפתיחות, המילים שלו הם באמת עוקצים ודוקרים, והם באים רק לעשות רוע ולא טוב. זה הפתיחות כאן, זה מלשון חרבות וחיצים והקיצות. ואז פסוק חב ג', בשתי אופנים מי אומר את הפסוק הזה? או שאת הפסוק הזה אומר דוד המלך, או שאת הפסוק הזה רוח הקודש עונה לדוד המלך. אשלך על אדוני אהובך, והוא יחלקלך. לא ייתן לעולם מות לצדיק. דיינו, יהובך זה החבילה שלך. אשלך על השם יהובך, תזרוק את החבילה שלך. את החבילה שלך, במובן, כל הדאגות שלך, וכל התרדות שלך, וכל הלחץ שלך. תזרוק את הכל על השם, והוא יחלקלך, הוא יתמוך בך. יחלקל אותך גם במובן של אוכל ושתייה, גם במובן של תמיכה וסעד. הוא יתמוך בך. דיינו, במילים אחרות, תבטח בהשם לגמרי. תרים את הידיים שלך מכל התרדות, והקדוש ברוך הוא יעזור לך. לא ייתן לעולם מות לצדיק, זה אפשר להגיד בשתי מובנים. או שהקדוש ברוך הוא לעולם לא ייתן שהצדיק ייפול, או שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לצדיק ליפול לעולם. לפעמים יכול להיות נפילה לצדיק, אבל זה לא יהיה לעולם, בסוף ירים אותו. בשני אופנים, מה זה לעולם, על מה זה הולך. ואז בא הפסוק האחרון, המסיים את הפרק, פסוק חב ד', ובכלל יש כאן, נחזור לפסוק הזה שקראנו כרגע, והוא יחלקלך, זה גם מלשון כלים. אם יהודי לפעמים אומר, טוב, אני מאמין שהכל יהיה טוב, אבל אין לי את הכלים, אין לי את האמצעים, אין לי את הבעיה, איך אני בדיוק יוצא מהבעיה הזו? אומרים, אשליך על השם, אם אתה תפתח בהשם לגמרי, אל תדאגו גם, אני אביא לך את הכלים איך לעשות את זה. העיקר הוא שתפתח בו. אל תהיה, תחפש את, אני חייב להיות ב-100% לדעת באיזה כלי אני משתמש, תפתח בו והוא ימצא לך את הכלי. פסוק האחרון, פסוק חב ד', מסיים שוב בקשה לרשעים, מסיים בדבר טוב על עצמו. ואתה אלוהים, תורידם לי באר שחת. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. ואני אבטח בך. אומר הצדיק, שהוא לא כמו אלה שביקש עליהם שיוריד אותם לי באר שחת. והצדיק הוא, הרי אמרנו, לא ייתן הקדוש ברוך הוא להפיל אותו. אבל הרשעים, אותם תפיל אותם. תורידם לי באר שחת. באר שחת זה משל, כמו חפירה עמוקה, כמו איזה בור עמוק. דיינו, תגמור איתם לגמרי, והוא מקלל אותם, אומר, אנשי דמים, מכיוון שהם אנשים שופכי דמים והם בוגדים, ואנשי שקר, מרמה, לא יחצו מהם, שלא יגיעו לחצי ימיהם, דיינו, שלא יאריכו ימים, שיגמרו, ואז במילא הרוע ייגמר, אבל הוא מסיים בבקשה, ביהי רצון, או בקבל על עצמו, ואני אבטח בך, אני אבטח בך, ואז הוא מסיים בדבר טוב, כפי שהרבי מדייק על המילים האלה, שגם כשאדם נמצא בזמן הגלות. כשאומות העולם נראה כאילו ידם תקיפה. אז אדם לא צריך להיות במצב כזה, אני צריך לסמוך על החסד של הגוי ההוא שלא יפגע בי וזה לא יפגע בי. אל תחשוש משום דבר. תפתח בקדוש ברוך הוא, ואני אפתח בך, יש שם כמה לשונות, בך, בעצמותך, בך וחסדך, תפתח בקדוש ברוך הוא לגמרי, וכשתפתח בו, אז הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לך טוב הנראה והנגלה בכל דבר ודבר.